שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו כבר בפתיחתו של חודש אדר, ומבית ומחוץ שומעים קולות מלחמה וחששות מצפון ומדרום. כבר למעלה מ-140 יום נמשכת המלחמה. למעשה יש כמה חזיתות, החזית הידועה בדרום, וחשש רציני מאוד על מה שעלול לקרות בצפון וגם במרכז, ביהודה ושומרון, מבצעים מדי לילה בלילה. מאות אלפי אנשים חוששים מאולי טלפון בלתי מזוהה שיזמין את קצין העיר לביתם, חס ושלום, להודעות. הייתי רוצה היום לנצל את הבימה הזו, שלא כל כך כדרכנו, ולהתייחס ישירות, לדבר ישירות אל ראשי השלטון במדינת ישראל, ובצורה עד כמה שאפשר יותר מכובדת ומכבדת, ולהביע איכשהו את המסר היהודי לאור המצב הזה. לכבוד ראש הממשלה, ראשי השלטון, ראשי האופוזיציה, ראשי המדינה, אנחנו כבר בעזרת השם יתברך נמצאים במצב של מדינה כ-76 שנה עוד מעט, ורואים תופעה שבאמת מצריכה עיון, והייתי רוצה לבקש את תשומת לבכם לנושא הכל כך בוער וקריטי שנוגע ממש לחיי נשמות בקרב כלל ישראל בארץ ובעולם. התופעה הבלתי נורמלית, באופן בוטה, באופן ברור לחלוטין, היא שמאז הקמת המדינה, באותו יום, בה' באייר תשח"ח, למעשה ההכרזה בכ"ט בנובמבר כידוע, המדינה נמצאת במצב של מלחמה בלתי פוסקת, ולא היה לה יום אחד של שקט מוחלט מבחינת שלום. מאז קום המדינה, מיד מלחמה עקובה מדם שנקראת מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, מבצעים צבאיים מסובכים מאוד לא פשוטים, קרמה כידוע בשנות ה-70, מלחמת שלום הגליל 1-2, מבצעים מאז שבעצם מלחמות ממש שנקראים צוק איתן וכולי וכולי. והמלחמה הזו, שהיא בעצם, כפי שמגדירים אותה, הארוכה ביותר, שהיא נקראת מלחמת חרבות ברזל. האם התופעה הזו, שעצם העובדה שמדינה הוקמה ברשות ובהסכמת אומות העולם, החלטה של מועצת הביטחון, אין לה שקט רגע אחד, לא אומרת משהו? האם יש לזה אח ורע באיזושהי מדינה, מאיזושהי מדינה בכל התולדות של האומות המאוחדות, נאמר, שהוקמה מדינה וכל חייה רק על החרב? יש דבר כזה? לא מדבר על מדינות שבהן אין בכלל שום עניין שקשור למלחמה, יושבות בשקט ובבטחה, אלא אפילו מלחמות, מדינות שיש בהן מלחמות מדי פעם, אבל על הנצח תאכל חרב? שתקציב מרכזי, כמעט עיקר התקציב שלה, זה לשמור מפני אויבים מכל הכיוונים. כל הזמן רוב התקציב הולך על העניינים האלה של ביטחון וכל השלכותיו והשלכות של השלכותיו. האם זה לא מעורר מחשבה? שאלה נוספת. עם ישראל הרי לפי כל הדעות לא הוקם לפני 76 שנה. הוא הוקם מאז מעמד הר סיני, הרי זאת הטענה בפי כל ראשי השלטון, שקוראים לה במילים שלהם, הזכות ההיסטורית של עם ישראל על ארצו. מה פירוש הזכות ההיסטורית? מזכירים את דוד המלך. כלומר, מאז שהפכנו להיות עם, בשנת 2448, במעמד הגדול ביותר שהיה נקרא, שהוא נקרא בעצם, מעמד הר סיני, זין סיוון של שנת 2448 לבריאת העולם, שהוא בעצם בית אלפים תף ממחת, ומאז יצאנו לדרך. הדרך הזאת, בעזרת השם, בחג הפסח הבא עלינו לטובה, בעוד כשישה שבועות, נחגוג את יום ההולדת, ה-3,336 שנה לקיומנו כעם, שזאת כידוע התופעה הפלאית ביותר בהיסטוריה. אותו עם, אותה שפה, אותה תורה, אותם ביליוני הלכות, אותה תרבות, בין אם היינו בקווקז או בבוכרה, בארגנטינה או בתוניסיה, מאות מדינות, אותה תרבות, אותה תורה עם מאות אלפי אותיותיה, ללא שום שינוי, הולכת איתנו כל אותם הדורות. ועם שגידל את מיטב האנושות, מיטב המוחות, מיטב האישים, האם זה לא אומר שצריך להקשיב לדעה של אותם אנשים שמייצגים את אותו עם במשך אלפי שנים? כיצד הוא היה נוהג במצב כזה של מלחמות עקובות מדם ונפשות שנספות כמעט מדי יום ביומו? האם אין להם אג'נדה להציע לכם לפחות לנסות אותה? הרי אתם באמת אנשים אחראיים שעובדים באמת יומם ולילה סביב השעון, בקבינטים ביטחוניים מורחבים ומצומצמים, שומעים אלפי ידיעות ביום ואירועים, סוקרים אותם. אתם באמת אנשים שרוצים את הטובה, כך ברור לנו ההנחה הזו. אין מקום לדון על איזשהו פתרון מסוג אחר שייתן אולי מענה שהעם הזה ידע לתת במשך אלפי שנים לנסיבות מלחמתיות קשות כאלה? אין מקום שתתורו לחפש מה עמדת היהדות, שגם אתם מסכימים שזאת היהדות האותנטית, שהיא באה מסיני, והעם הזה הוא עם שמייצג איזשהו אג'נדה כבר אלפי שנים, מה שנקרא העם היהודי, יהדות. אין יהדות אחרת, יש יהדות אחת. ואותה יהדות נמצאת וכתובה בתורה, שאתם בעצם גם משתמשים בה כדי להסביר בעלות על השטח הטריטוריאלי הזה, כשמתמודדים מול פלסטינאים. הרי אתם טוענים קשות שאבו מאזן, לדוגמה, מכחיש את עובדת היות בית המקדש בירושלים, את עובדת השייכות של עם ישראל לירושלים, מכחיש את ההיסטוריה, ואתם מזועזעים עמוקות. איך אתה לא מכיר בעובדה ההיסטורית הבדוקה, הידועה שמוכרת ומקובלת בכל העולם כולו, על כך שעם ישראל היה בירושלים אלפי שנים, והיה במשכן, היה בית מקדש ראשון 410 שנים, בית מקדש שני 420 שנה. אתם הרי עונים לו בפורומים בינלאומיים שונים, איך אתם מכחישים את החי? נו, אז אנחנו רוצים להמשיך את הקו הזה. ושוב, בהנחה שאתם חפיצי עם ישראל, חפיצי קיום, ובאמת מתאמצים להגן על העם, לתת לו מענה צבאי, אז רק רגע, אולי בפלונטר המזעזע הזה שקיים פה, אולי יש לאותו עם שקשור לאותו בית מקדש, שהיה קיים לא 76 שנות מדינה, או 100 או 120 שנות ציונות, מדובר על 3,336 שנה, אולי יש להם מה לומר כדי לפתור את הבעיה? איך אתם לא מבקשים לשמוע? באמת, אתם מייצגים משהו מאוד רציני. איך ייתכן שאנשים רציניים שעובדים יומם ולילה, אני חוזר, סביב השעון, וכל האג'נדה שלהם זה נטו נטו למען ממלכת עם ישראל, קיום עם ישראל, הביטחון של עם ישראל, לא מוכנים לשמוע איזשהו כיוון, חשיבה, שבעצם אמור לייצג אלפי שנות היסטוריה יהודית כמענה לפלונטר הביטחוני שקיים כאן בארץ כבר כמאה שנה? אז אני אנסה להביא את המענה היהודי בצורה הזו. אולי מישהו יועיל לגלגל את ההקלטה הזו לאוזניכם, ואל דרמטי בחיינו, אבל נתמודדה. הבה נצוחח. האם יש כאן איזשהו כיוון של מענה שיציל נפש אחת? קל וחומר רבבות נפשות. יום הזיכרון לחללי צהל עומד להתקרב, מדובר על כידוע, עכשיו זה לצערנו, תראה לאן זה הגיע, למעלה מ-20 ומשהו אלף חללים, ועל פצועים מה לדבר, על מי יודע כמה עשרות אלפים, אולי מאות אלפים פצועים, חבולים בגוף ובנפש, אולי יש כאן איזשהו מענה יהודי שייתן לכם כיוון לנסות לגונה על העם הזה בצורה שאולי כבר הוכיחה את עצמה במשך אלפי שנים. העם הזה רוב שנותיו לא היה בארץ ישראל, אלא היה בגלויות שונות. ראש הממשלה הראשון שנשאל על ידי נציג טוניסיה באום בוועדת פיל, מאיפה הגעת? הוא אמר, הגעתי מפלונסק שבפולין, כך אמר דוד גרין, שעברת לאחר מכן את שמו לדוד בן גוריון. שאלו אותו, אתה באת מפלונסק, אנשים שלנו היו לפניך פה. למה אתה רוצה לקחת את זה מאיתם ולהשיב את, לקחת את השטחים האלה אליך? לא הייתה לו שום אפשרות לענות, רק להוציא את ספר התנך, שיכין מראש, ולומר, זה הקושן שלנו. כך אמר דוד בן גוריון, בוועדת פיל של האומות המאוחדות, בנסתו לשכנע את נציגי האומות, מדוע לתת לעם היהודי עצמאות בארץ ישראל, ולנשל משם מאות אלפי פלסטינאים, שהיו בפתח תקווה שהייתה נקראת מלאבס, שהיו באזור תל אביב שנקראת אז שייח מוניס, אזור רמת גן בני ברק שנקרא ג'ימוסין. פשוט, הוא טען שהוא רוצה להוציא מכאן את האנשים בטענה שבתנך שכתב אותו אלוקים, אין כתיבה אחרת. כתיבה אחרת לא מחייבת אף אחד אחר. אם איזשהו מנדו הוא החליט לכתוב דברים, הוא בא לומר שיש בורא לעולם. והבורא הזה כתב מילים שנמצאות בתורה, שהמילים האלה נמצאות בתנך, תורה, נביאים וכתובים. וציטט משם שאלוקים הבטיח לעם היהודי את ארץ ישראל, שנאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ועוד ועוד, נכון? נו, אז לא הגיוני להמשיך את הקו הלאה ולהציג בפניכם את המערכת הכוללת של ההבטחה הזו של אלוקים, שהיא לא הייתה הבטחה ארטילאית באלמה. יש לה מערכת התנייתית של מספר תנאים. אל תחששו, אני מדבר, אתם מבינים לבד לאן אני חותר, אבל תקשיבו. הרי אתם אנשים אינטליגנטים. זה כל העניין, לשמוע דעות שונות. זה נקרא אדם פלורליסט שמוכן לשמוע דעה שונה. לא להיות נעולים בקונספציה נעולה ומצומצמת שלא מוכן לצאת מהקופסה שלו. נהרגים פה אנשים. מדובר כאן בפחדים של מאות אלפי הורים שחוששים מכל טלפון לא מזוהה שמקצין העיר בא להודיע להם על מות בנם, עם צוות של רופא ופסיכולוג. הם רועדים מכל רכב לא מוכר שבא לשכונה שלהם, שמה אנשי הצבא באים לבשר דבר מה. אתם מופקדים פה על אנשי, על מצב שבהחלט מצדיק פתיחת אוזניים לאג'נדות אחרות שיסבירו איך אולי ניתן לעצור את הפחד הנורא הזה. והרי כולנו יודעים, זה לא סוד, שאם חס ושלום חיזבאללה יפתח את כל המאגרים שלו, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל ברור לנו כמה אלפי נפגעים יהיו פה מדי יום. הרי זה לא סוד מה שיש להם, מאות אלפי טילים המדויקים ביותר. וכשאותו נסראללה מתרברב שיש לו טילים שמכסים את כל מדינת ישראל עד אילת, כידוע הוא יודע מה הוא אומר, ויש לו. זה גם המודיעין שלכן מודיע. כבר עכשיו ניתן לראות את המדויקות של הטילים שלו, ואת הנפגעים שזה יוצר. מי יודע כמה נפגעים היו, אם לא יעוזבים 150-200 אלף את הצפון, פשוט כמו שנאמר במקורות שלנו, שהגליל יחרב לפני ביאת המשיח, סמוך לביאת המשיח, שעוזבים את הבית עשרות אלפי משפחות, מה זה אם לא חורבן? גלות בתוך הארץ של עצמם. אנשי תל אביב לא מרגישים, העסקים כרגיל, הבידורים כרגיל, הבוהמה כרגיל, התקשורת כרגיל. יש כאן מאות אלפי אנשים שאתם ודאי יודעים שהם בגלות בתוך ארצם מדרום ומצפון. אז אם ישנה אחריות, ישנה טיפת רצינות, אני מבקש מחילה, אני אומר טיפת, אבא תקשיבו מה יש לה... עם היהודי האותנטי המקורי, שאתם מסכימים שרק על בסיסו אנחנו גרים בשטח הזה, יהודה ושומרון, עבר הירדן, הגליל, זה המקום שבו הלכו אבותינו אלפי שנים. רבי שמעון בר יוחאי, מירון, רבי פנחס בן יאיר, ואנשי ירושלים, הרי אנחנו יודעים איך נראים אותם יהודים, לא צריך הרבה לטעות האם הם היו אנשים ששקועים וקשורים למקורות שלנו, או אנשים מסגנון שונה לחלוטין. אז אנא, אני רוצה להביע פשוט בדקות ספורות, מה אומרת היהדות על הנסיבות האלה בארץ ישראל? ובכן, אותו בורא שנתן את הארץ הזאת, ועל פיו בן גוריון ניסה לשכנע, והוא ייתכן שבסוף השיג וקיבל, על סמך הדברים הללו, את ההסכמה של האומות המאוחדות להתיישב בארץ ישראל, אומר בצורה ברורה שהנתינה של ארץ ישראל מותנית בצורה חד משמעית בקיום התורה והמצוות. וכשם שכל משפטן, לא משפטן, אדם שפוי מבין שאי אפשר לקחת מחוזה חלק נחמד ולא לקחת את החלק השני, ולא ניתן להעלים חלקים אינטגרליים מעצם צורת ההתקשרות החוזית בין מוכר לקונה, בין קונה בין מלווה ללווה, בין בנק ללקוחות שלו. הייתכן שאתם אנשים אינטליגנטים, תיקחו ציטטה מתוך אותו מסמך אלוקי, שאומר שלזרחה אתן את הארץ הזאת, ולא תתייחסו לכל הקונטקסט כולו? כל ילד יהודי, שיש לא מעט יהודים כאלה, בארץ ישראל, בארצות הברית, באירופה, קוראים קריאת שמע מדי יום ביומו פעמיים, יש אפילו קוראים שלוש פעמים ביום, אם זה כולל קריאת שמע על המיטה. אבל כל אדם יהודי, כולל הילד הרך ביותר, קורא את החוזה הזה, מדי יום ביומו. שהחוזה הזה משוכפל בעשרות מקומות בתנך. אבל המקום המפורסם ביותר, הוא הקריאת שמע שכולנו קוראים. שעם הקריאה הזו אנשים עלו על המוקד באושוויץ, בטרבלינקה, במסעי הצלב בוורמייזה, במגנצה, באשפירה, ובכל מקומות האינקוויזיציה, עם הקריאה של אותו חוזה בסיסי, שבין בורא העולם לעמו, בחירו, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. ובחוזה הזה כתוב, שמע ישראל, תשמע טוב יהודי, השם אלוקנו, בורא העולם החליט לייחד את שמו, לא על פורטוגל, ולא על ארצות הברית, ולא על בריטניה, ולא על צרפת, ולא על מקסיקו. אלוקי ישראל, ולא אלוקי מקסיקו. אותו השם אלוקינו, יוכר בכל העולם כולו בהמשך. אחד. ובהמשך, והיה. אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, במילים די פשוטות, לא צריך להסביר אותם אפילו. אם תשמעו את מצוותיי, כלומר, תשמעו את המצוות, תקרא לזה דתי, חרדי, תקרא לזה אורתודוקסי, לא משנה. תשמרו אל המתכונת שאני מצווה אתכם במסמך הזה. ולא סתם לקיים, אלא בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה התנאי שלי להבטחה. זה התנאי שלי לכך שאני מצידי מתחייב, נגיד הבורא נקרא צד א', ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך, ותירושך, ויצהריך. כלומר, יהיה לכם מצב כלכלי תקין, במקום מקביל בתורה, באותו מסמך, פרשת בחוקותיי, סוף חומש ויקרא, שוב נאמרה התייחסות להיבט הכלכלי, והשיג לכם דיישת בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה. ואחרי זה עוברים למישור הביטחוני, וחרב לא תעבור בארציכם. אותו בורא מבטיח שאם אתם תהיו דתיים, חרדים, אורתודוקסים, פשוט מקיימים את רצון הבורא, שהוא נתן לכם את הלב, את הלבלב, את הקיבה, את הדחול, את הגלקסיה של שמש, ירח וכוכבי לכת ושבט, ברא את העולם, ארץ ישראל, והוא אומר לכם, אני נותן לכם את המקום הזה. הוא הכי עליון. אבל יש לי תנאי, תשמרו את התורה והמצוות. ואז חרב לא תעבור בארצכם, וישבתם לבטח יהיה פה ביטחון. חרב פירושו פצמרים, סקדים, קסמים, כל מיני טילים למיניהם, כל מיני כלי משחית מעופפים למיניהם, לא תעבור בארצכם. תבדוק אותי. מיד נתייחס להיסטוריה של אלפי שנות יהדות. הלאה. ונתתי עשב בשדך לבהמתך. גם המצב הכלכלי שכולל את כל בעלי החיים שנותנים את פריים, חלב, צמר, ואכלת ושבעת. אבל יש גם תנאי שני, מה שנקרא הן קודם ללאו, ותנאי קודם למעשה, ותנאי כפול. ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, ושרתם, ועבדתם, אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. תיזהרו שמה אתם תתפתו, ותסורו מאת השם, ותעבדו אלוהים. מה פירוש אלוהים אחרים? מה אתם חושבים שם במסדרונות השלטון, במשרד הביטחון או האוצר, או החינוך, או במלאג, כמו מועצה להשכלה גבוהה, או במערכת המשפט של הבגץ, או מערכות מקבילות? מה נקרא אלוהים אחרים? לקחת אבן לומר את האבא שלי? אתם באמת חושבים שמדובר באנשים שצריכים אשפוז באיזשהו מקום לחולי נפש? שלוקח עץ ואבן, מה נקרא אלוהים אחרים? תעמיקו טיפה. הבורא מדבר פה, זה טקסט אלוקי, שעל פיו אתם חיים בירושלים, ברחביה, או בשאר שכונות היוקרה. אם זה בקסריה, אם זה בכפר שמריהו, אם זה ברמת אביב. אלוהים, המילה אלוהים פירושו כוח. בעל הכוחות כולם. תקיף, בעל היכולת. אלוהים אחרים פירושו נאחזים בכוחות אלטרנטיביים אליי. ועבדתם, סטודנט ממוצע קלאסי, למה הוא שואף? משכורת גבוהה, קריירה כלכלית, נהנתנות בכל העולם, מקום מגורים מפואר, רכב מתקדם, כמו השאיפה של כל יפני, כל צרפתי וכל אמריקאי. זה למעשה מהלך הישראלי שהתנתק מתורה. ככל הגויים בית ישראל. וכי רואים אתם ראשי שלטון, ראש ממשלה, ראש בגץ, אולי ראש מלאג, איזו שאיפה אחרת לאנשים שעוברים תרתכם, כל מיני אנשים שעושים אצלכם את ההתמחויות שלהם. קריירה, אתם עצמכם לא בחרתם בדרך הפוליטית או המשפטית כדי להגיע ל-50, 100, 200 אלף שקל לחודש, רכב צמוד, ווילה גדולה, וזכילו, זאת לא השאיפה שלכם, וזאת נקראת המצליחנות במושגים שלכם? זה מה שרוצים גם הצעירים? כל אחד עם ההנאות שלו, וזה הנאות אוניברסליות בכל רחבי העולם. כמובן, מלבד קומץ קטן של יהודים, שהם אלה שנושאים את דגל האלוקות בעולם, שאותם בחר הבורא מכל עם ורוממם מכל לשון, שבאמת יש להם שאיפות אחרות לגמרי. ואם אתם נפגשתם פעם במסגרת היותכם שרים או ראשי ממשלה בבתים של גדולי ישראל כמו הרב שטיינמן או הרב קניאבסקי וכדומה, ראיתם שהם בקלות היו יכולים להגיע לקריירה כלכלית אדירה, והרי יצאתם מדעתכם באיזה דלות הם גרים, באיזה כיתונות של פשוט חדרונים צרים של חדר וחצי, יצאתם מדעתכם, ראינו את זה בעינינו, זה פשוט. איך אדם גר בכאלה תנאים? מה זה? כן, יש אנשים שהשאיפות שלהם בחיים הן אחרות לחלוטין. אבל בואו נחזור לשאיפות שלכם. השאיפות שבו שהם בעצם רצון להיות עשיר, מוצלח, קרייריסט, נהנתן, ועושה מה שנקרא, עושה חיים במושגים שלכם. אז נחזור לענייננו. אומר לנו הבורא, אם יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, כלומר, תפנו אל כוחות אחרים, להצליח בהם, לא בקיום רצוני במצוות השם, עסק התורה, מניעה ממצוות לא תעשה, כגון לא להביט במראות שאני אלוקים אסרתי, כגון לא תטור אחרי עיניכם, אני לא מרשה לכם להחזיק את הסמארטפון הזה. קופצות שם תמונות שאני לא מרשה לראות. כן, אני אלוקים, אני בראתי לכם את הלבלב. אני אומר לכם, ואני מתנה זאת בכך שתקיימו רצוני. לא תקיימו רצוני, אני לוקח את הלבלב. לוקח את הקיבה. אני עשיתי את זה. אתם רוצים לראות סרטונים שאני לא מרשה? תייצרו עיניים אחרות, לא במצלמות שלי. עיניים זה כידוע מצלמות בתלת ממד בצבעוני. אני לא מרשה לראות את מה שמראים שם במאות מיליוני אתרים במערכת האינטרנטית. אני מודיע לכם שכל סטייה למערכת אחרת של אקדמיה, כסף, נהנתנות, זה נקרא אלוהים אחרים, סומך על כוחות אחרים ומוציא אותי מהתמונה. כשאם אני אלוקים בתמונה, כשאתם אומרים בעזרת השם, אז אני השם מתנה את העזרה שלי בקיום רצוני. אז איזה מין בדיחה היא זו לומר בעזרת השם ננצח? השם אומר שהוא יעזור אם תשמע בקולו. מה, אתה משלם פה מיסים לכמה דתיים שאתה עושה טובה שאתה מזכיר שיש בורא לעולם? עזרתו של אלוקים תהיה אם יעמדו בתנאים שלו. אלוקים מדבר ברור. יש לו תורה שלמה ומערכת של 3,300 שנות קיום של עם שמייצג אותו בעולם עם מיטב המוחות הנביאים וחכמי ישראל, ממשה עד משה לא קם כמשה, הרמב״ם, שאפילו המלך חואן קרלוס לפני מספר שנים בספרד עשה שנה שלמה של חגיגות משום שהרמב״ם נולד במדינתו בעיר קורדובה. גוי, כן? חואן קרלוס המלך הספרדי בממלכת ספרד. התגאה בכך שהרמב״ם היהודי, רבי משה בן מימון, נולד אצלו שנה שלמה חגיגות. נו, אז אנחנו עצמנו, שהוא עם הרמב״ם, עם לא ננהג כמו שהוא כתב בספר משנה תורה להרמב״ם, שהוא בעצם הביא את רצונו של הבורא מהמקורות עד לכל יהודי ויהודי? זה לא אמור להיות החינוך הבסיסי למאות אלפי בני עמו? אנחנו נזרוק את כל המקורות הללו ונלמד בבתי הספר במדינת ישראל את ההפך הגמור ממה שרוצה הבורא? נמשיך הלאה. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, תלכו לכיוונים שונים, לרצונות אחרים, לכוחות אחרים, והשתחוויתם להם, אתם תמסרו את נפשכם ללמוד יומם ולילה, לימודים אקדמיים שיביאו לכם יותר הכנסה, יותר כבוד, יותר פרסטיג'ה. אני מודיע לכם שאם זה יקרה, והלב שלכם יתפתה, וחרה אף השם בכם, יהיה חרון אף במה הוא יתבטא. ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. בין השאר, עצירת גשמים, שהחיים תלויים בגשמים. ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. לא יהיה פה קיום בארץ הקודש. אתם תגלו לכל חוצות עולם. תיזהרו, בהמשך הוא מפרט יותר בפרשת התוכחה בבחוקותיי וכן בכתבו, זה פחד להזכיר את זה, 49 כללות בפרשת בחוקותיי, ו-98 פי שניים בפרשת כתבו. הכל התקיים אחד לאחד במהלך ההיסטוריה. גם בחורבן בית ראשון, כנגד אותו חורבן של בית ראשון, זה היה החורבן שכתוב בפרשת בחוקותיי בתוכחה הראשונה. כל אותה פרשה מדברת בנבואה עתידית, מה שעלול לקרוא כתוצאה מזה שעם ישראל לא הלך לגמרי בדרך הישר במהלך סוף בית ראשון. כיוון שבין השאר הם לא שמרו שמיטה כמו שצריך 70 שנה במהלך תקופת הבית הראשון, אז הבורא שלח אותם לגלות ל-70 שנה שהארץ תשבות כנגד הימים שהיא לא שבתה, השנים שהיא לא שבתה כשבשבתכם עליה. עם ישראל עשה תשובה, חזרו לאחר 70 שנה. באו ל-420 שנה בבית שני. ושוב, הייתה התראה שרמוזה בתורה בתוכחה השנייה בפרשת כי תבוא בחומש דברים, והגלות הבאה היא על ידי רומי, טיטוס מלך רומי, 1950 ומשהו שנים כבר. והבורא הודיע לנו, אני שמתי אתכם בארץ ישראל פעמיים, ואשאר הזמן אתם תהיו קיימים בגלות. יש לכם סיבות לתיקונים שונים שם. חז"ל מונים מספר סיבות למה עם ישראל גלה. איזה תיקונים יש לו לבצע שם, בבבל, בפרס ומדי, ביוון, באדום, ובשאר כל הגלויות שהתפזרו שם עם ישראל. בין השאר, ללקט ניצוצות וגרים שהצטרפו אליהם, כגון רבי עקיבא עצמו שהיה בן גרים, או שמעיה ואבטליון, או עובדיה, נביא השם, גר אדומי. והבורא הודיע, שהפעם הבאה שתחזרו לארץ ישראל בצורה מסודרת, מדינית, יהיה רק על ידי. אני אחזיר אתכם בפעם השלישית. עד יעבור עמך השם, זה בית ראשון שהתחיל ביהושע בן נון שבנה את, המשיך את המשכן בארץ ישראל. פעם ראשונה שהגיעו עם ישראל לארצם, פעם שנייה, עזרא ונחמיה, לאחר ההפסקה של 70 שנות גלות בבל, חזרו ארצה. פעם שלישית, אני מודיע לכם, זה יהיה גאולת עולם. העם הזה יהיה עדיין מפוזר עד היום. רוב העם היהודי לא נמצא במדינת ישראל. העם היהודי מונה כ-14 מיליון של תושבים. ועדיין בארץ נמצאים בערך 5 או 6, אולי 6.5 מיליון יהודים, כשלמעשה המציאות של השאר מפוזרים באירופה ובארצות הברית. אשר על כן, אנחנו רוצים פשוט להביע מה הסוד של הקיום שלנו. אולי צריך לשנות פאזה ולשמוע בצורה פרטנית יותר, לא במסגרת העכשווית, איך התנהל ראש ממשלה בשם דוד המלך, ראש ממשלה בשם חזקיהו המלך, ראש ממשלה בשם יהושע בן נון, או שמגר בן ענת, אהוד בן גרה, שר ביטחון כמו אבנר בן נר, או יואב בן צרויה. יש לנו אג'נדה שמיוצגת על ידי כל העם היהודי בכל אותם אלפי שנים. זה לא סיבה להטות אוזן ולהזמין אותנו כדי לשמוע מה אומרים ממשיכי הדרך לצאת מהפלונטר הזה של אלפי הרוגים ופצועים ביום, אם חס ושלום החיזבאללה יטה את תותחיו לכיוון הזה? חומר למחשבה. שנזכה לחודש טוב והרבה הרבה סייעתא דשמיא. תודה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.